לקיחת משכנתה, אז קודם כל ולפני הכל מגיע לכם מזל טוב ענק. אם אתם פה כנראה שאתם עומדים לקחת משכנתה, ואם אתם עומדים לקחת משכנתה, כנראה שאתם בדרככם לנכס משל עצמכם, צלחתם את עניין ההון הראשוני וכל המכשולים בדרך. אחרי האיחולים, אני מרים דגל אדום ומנופף בו בחוזקה מעל הראש, מנסה להתריע בפניכם שאתם בדרך לעשות טעות, או מספר טעויות, כמעט בוודאות. כל טעות שתעשו שווה לכם בוכתה אדירה של כסף במקרה הטוב, ופינוי, עיקולים וצרות כלכליות במקרה הרע, אז כדאי שתמנעו מהן כמיטב יכולתכם. קחו נשימה ארוכה, הרגעו, ונסו להבין מהי הדרך הנכונה עבורכם, לפי המידע שאציג בפניכם מיד. נציג המשכנתאות בבנק הוא איש מכירות לפני הכל, הוא אינו יועץ משכנתה אובייקטיבי נטול אינטרסים. רבים מאלו שקובעים פגישה עם נציג המשכנתאות בבנק, נוטים לחשוב שהוא מייעץ להם וטובתו היא טובתם. אתם צריכים להבין קודם כל שהוא איש מכירות ותפקידו למכור לכם כמה שיותר מוצרים ואת המוצרים היקרים ביותר, והוא גם מתוגמל על כך. האינטרס שלו הוא לתת לכם את המשכנתה הכי יקרה שהוא מסוגל, שתאפשר לו להחזיק בכם ולא להבריח אתכם למשכנתה בבנק אחר. והנה ניסיוני האישי, לפני כמה חודשים לקחתי משכנתה, לפני מעבר דירה, זה היה למעשה מינוף של עסקת נדלן שעשיתי כשש שנים לפני כן. נפגשתי תחילה מול נציגת בנק שאת שמו לא נזכיר, מכיוון שאני עומד ללכלך עליה, על הבנק ועל ההתנהלות שלו. משום מה, כנראה שהשארתי אליה רושם של חסר התמצאות שלא מבין מה קורה איתו במצבים כאלה, למרות שזה רחוק מהמציאות, והיא נתנה לי הצעה ראשונית למשכנתה. איך לומר, הצעה, מחורבנת, זה מונח הדין. משכנתה שהייתה מכניסה אותי לצרות והייתה עולה לי מאות אלפי שקלים יותר מכל משכנתה אחרת. מה שהיא לא ידעה זה שגם אם היא הייתה משייפת את ההצעה ומשפרת אותה בהרבה בהמשך ואולי מספקת הצעה שעשויה להתחרות בהצעות טובות אחרות מבנקים אחרים, קיבלתי את ההצעה הראשונית כעלבון אישי, ועסקים עושים קודם כל עם אנשים שמתחברים אליהם בעיניי. יומיים אחר כך ישבתי מול נציגה של בנק אחר, שההצעה הראשונית שהביאה לי הייתה הרבה יותר הגיונית. לא אופטימלית בכלל, אבל לא כזו שתשאיר אותי עם תחושה שמנסים לרמות אותי מהרגע הראשון. את ההצעה הזו שהפצרנו והתאמנו לשכר שלי וליכולות שלי, והתקדמנו. זכרו כי מטרת הבנק המרכזית היא למקסם רווחים וזו המדיניות שלו ושל נציגי המשכנתאות שבו. מדובר בעסק כלכלי לכל דבר, והוא רוצה לקחת מכם כמה שיותר כסף. איך להתמודד עם זה? התייעצו. עטרו אנשים מתמצאים, התייעצו, הראו להם את ההצעות שאתם מקבלים ושתפו אותם לפני שתקבלו החלטה, אם אתם לא בטוחים ומתמצאים בעצמכם. אם זה מתאים לכם, שכרו את שירותיו של יועץ משכנתה חיצוני, שאינו עובד בבנק ואין לו את האינטרסים שיש לבנק, יועץ משכנתה אובייקטיבי, שיעזור לכם וייתן ייעוץ בתוך התהליך. אם זה פחות מתאים לכם ואתם לא מאתרים חברים שמבינים בזה, או שאתם מקבלים מסרים כפולים מחברים, פנו לאינטרנט. ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט ישנם פורומים שבהם ניתן לשתף את ההצעות שקיבלתם ולקבל חוות דעת מחברי הפורום. לקיחת משכנתה. שוקלים לרכוש נכס וצריכים לעבור את מכשול המשכנתה? תשאירו הודעה ויועץ מטעמנו יחזור עליכם לשיחת הכירות. צרו איתנו קשר בוואטסאפ 0553087500. לקיחת משכנתה, ביטוח משכנתה יקר. אנשים כל כך לחוצים על חיסכון במשכנתה עצמה, שהם שוכחים שמתלווה לכל משכנתה ביטוח, וגם שם יש המון מקום למשחק עם התנאים והעלויות. המון פעמים ביטוח המשכנתה שיצרף לכם הבנק, באמצעות חברות ביטוח שהוא עובד מולן, הוא לא הכי טוב שיש, לא מבחינת העלויות שלו ולא מבחינת הכיסוי שלו. התייחסו לזה כמו סלולר, דברו עם חברות, ישבו תנאים ומחירים, וקבלו החלטה מושכלת בלבד. אם חסכתם 20 שקלים בחודש על ביטוח המשכנתה, בשנה זה 240 שקלים, ב-20 שנה לאורך חיי המשכנתא זה קרוב ל-5,000 ש"ח, ובהמון מקרים אפשר לחסוך יותר מ-20 שקלים חודשית. תמהיל שלא מתאים לכם, כמו של כולם, או זלזול בירידות קטנות בריביות. נתחיל ממשהו שהרבה אנשים מפספסים. משכנתא היא עסקה גדולה, עצומה, אסטרונומית. אם הצלחתם לדחוק את הבנק להוריד לכם עוד 0.1% בריבית, יש לזה משמעות של אלפי שקלים ולפעמים גם עשרות אלפי שקלים חיסכון מבחינתכם. הבנק המון פעמים יתרצה וייתן לכם הורדה של 0.1%, ועל הדרך חסכתם כסף רב. בנוסף, בשנים האחרונות יש תמהיל משכנתא שהפך לנפוץ ומקובל, וכמעט כולם משתמשים בו, תמהיל שמחלק את המשכנתא לשלוש חלקים, חלק של פריים, חלק קבוע לא צמוד, וחלק משתנה. בעוד שתמהיל שכזה יתאים לרבים של לוקחים משכנתא חדשה, יש סיכוי סביר שהוא לא מתאים לכם ולא מתאים לכולם. תמהיל צריך להתאים למאפיינים הכלכליים הספציפיים שלכם, הכנסות, הוצאות, מענקים צפויים עתידיים, ועוד. אם יש לכם כספים רבים שיפתחו בעתיד לשימושכם, ירושות או קידומים צפויים בעבודה, כנראה שתרצו משכנתא דינמית יותר שאפשר לפרוע חלקים גדולים יותר בה ללא כנסות פירעון מוקדם, ושהחלוקה הזו לשלוש חלקים אולי קצת פחות מתאימה לכם. בנוגע לריביות עצמן, תוכלו להתייעץ עם מביני עניין ולראות אם קיבלתם את המקסימום האפשרי, כמו גם לנהל מכרז ומסע ומתן מול כמה בנקים כדי ללחוץ כל בנק לתת לכם את ההצעה הטובה ביותר, תצטרכו לעשות הלוך, חזור, להגיש כל פעם לכל הבנקים את ההצעה הכי טובה שקיבלתם, לראות אם יש בנק שמציע טוב יותר, וחוזר חלילה עם ההצעה החדשה. בנוגע לתמהיל עצמו, אני ממליץ, אם יש לכם ספקות בנוגע להתאמת התמהיל למצבכם הכלכלי האישי, לא להשתמש בעצות של חברים או מכרים. היחיד שיכול להתאים עבורכם תמהיל נכון, אופטימלי ומדויק לצרכים ומצבכם הכספי הוא יועץ משכנתא חיצוני לבנק, שיצלול עמוק לתוך נבכי ההכנסות וההוצאות שלכם. יבדוק מה צפוי לכם בעתיד מבחינה כלכלית, ויתאים לכם את התמהיל באופן אישי. לנסות לעשות הכל לבד. סליחה שאני מניח לכם את זה ככה בהתחה ישירות לפרצוף, אבל אתם לא מבינים בזה. אם אתם מחפשים כתבות בנוגע לטעויות נפוצות בלקיחת משכנתא ואיך להימנע מהן, אתם כנראה בדרככם לעשות טעויות בלקיחת המשכנתא, ולא בטוח שתצליחו להימנע מהן. יועצי משכנתא אינם אוחזים במקצוע קיקיוני שאתם יכולים ללמוד בזמן קצר. עולם התוכן, הידע והמקצועיות הוא עצום, ואם תנסו לבד כנראה שלא תעשו הכי טוב שיש. גם אם אתם מרגישים טוב עם עצמכם ועם התהליך, עוברים בין בנקים לבנקים, עושים מכרזי ריביות ודואגים לנהל מסע ומתן קשוח מול נציגי הבנקים, זה עדיין לא אומר שתצליחו לארגן לעצמכם את המשכנתא האופטימלית עבורכם. אתם חייבים להתייעץ עם כמה וכמה אנשים שמתמצאים, ועדיף שמתמצאים מאוד, בנושא, לחקור לעומק את הדברים, ולא לדמיין שאתם יודעים איך לעבור את התהליך כמו שצריך בעצמכם. בכל אופן, אני ממליץ על יועץ משכנתא, אחד כזה עם קבלות מוכחות בשטח ושקיבלתם עליו המלצה חמה, ואולי גם דיברתם עם לקוח או שניים שלו שיתנו לכם את חוות דעתם. אני לא מדבר על אנשים כמו לבנה פקידת הקבלה במקום שבו אתם עובדים שלקחה משכנתא לפני שנה ויורה לעברכם את האני מאמין, ואת כל התורה על פי החוויה שהיא עברה, אני מדבר על אנשים שחקרו לעומק את הנושא ומבינים באמת. או על יועצי משכנתא מורשים רשמיים עם עבר והיסטוריה של עשרות לקוחות מאחוריהם, שמפגינים אמפתיה, הבנה עצומה, ורצון אמיתי מהלב לתת לכם את הטוב ביותר עבורכם. לקיחת משכנתא, התכוננו לימים שחורים. כשבונים תמהיל משכנתא וסוגרים על ריביות, חובה להשאיר קצת מקום וטווח סטייה לימים שחורים. פירוש הדבר, שהסכום החודשי לא צריך להיות כזה שגורם לכם לשרוד כל חודשי בקושי, עם מאזן מאוזן. אתם רוצים שאחרי כל ההוצאות החודשיות ותשלום המשכנתא החודשי, עדיין יישאר לכם כסף אותו אתם חוסכים כל חודש. למה? העתיד שלכם צופן בחובו המון אירועים שאתם לא יכולים לצפות מראש, אירועים שחלקם שליליים. אולי תפוטרו? אולי יהיו קיצוצים במקום העבודה שלכם? אולי תכנסו לעוד הריון לא מתוכנן? אולי תפרוץ מגפה עולמית שתכניס אתכם לחלת מאולץ ארוך טווח? אולי מכל מיני סיבות, העסק המשגשג שלכם יפסיק לפרוח יום אחד? אתם תרצו שבזמנים כאלו יהיה לידכם גרוש לבן לימים שחורים, ושתוכלו לשרוד את התקופה הזו עד שתתאזנו מחדש. כדי שזה יקרה, תשלומי המשכנתה שלכם צריכים להיות מחולקים ככה שהם מאפשרים לכם לנהל חיסכון, ככה שתצברו כסף כל חודש, כסף שתשתמשו בו במקרים כאלה. אל תניחו לעולם שהריביות יישארו נמוכות לעד, אל תניחו לעולם ששוק הנדלן ימשיך במגמות שהוא דובק בהן כבר יותר מעשור, אל תניחו שהילד הבא שלכם יעלה לכם פחות ותצליחו לחסוך בעלויות, אל תניחו שמקום העבודה שלכם מובטח לכם, אל תניחו שתקבלו את הקידום שהבטיחו לכם. דמיינו בראשכם תרחישים שליליים כאשר אתם מתכננים את המשכנתה שלכם. תמיד תשאלו את עצמכם את שאלת הזהב, ומה יקרה אם? והשלימו את המשפט באופן שלילי. אני לא רוצה שתהפכו לפרנואידים ותיקחו משכנתה של 2,000 שקל בחודש כשאתם מרוויחים 20,000 נטו כל חודש, אבל אני מזהיר מפני אפשרות שמצבכם ישתנה בעתיד ואתם צריכים לקחת את זה בחשבון. אם המשכנתה שלכם ארוכה, 25-30 שנה, השאירו יותר מקום בראשכם לשאלה, מה יקרה אם? ואם מדובר במשכנתה שתמות בגיל צעיר יותר, 10-20 שנה, אתם יכולים להניח שכמות האירועים השליליים הכלכליים שיפתיעו אתכם כנראה תהיה יותר קטנה ככל שהמשכנתה קצרה יותר במשך חייה. אם אתם נעזרים ביועץ משכנתה מקצועי אובייקטיבי חיצוני לבנק, בקשו ממנו להראות לכם מה יקרה אם התמהיל הנוכחי במידה והריביות במשק יעלו במפתיע מעל למצופה. בקשו ממנו להריץ הדמיה של מצב שבו אתם לא עובדים 3-4 חודשים. בקשו ממנו לבצע את החישובים שיראו לכם מה יהיה המצב במידה ותכנסו להיריון לא מתוכנן. היו מוכנים מראש, או יותר נכון השתדלו להיות מוכנים מראש לתרחישים שכאלו, מאחר ואלו יפתיעו אתכם בוודאות. קפיצה מעל הפופיק, נטילת הלוואה בנוסף למשכנתה יחד עם המשכנתה. תראו, על פניו, במידה ואתם מגזימים הבנק אמור להתריע בפניכם. סך הכל הבנק מעוניין בלקוח שיחזיר כל חודש את ההחזר החודשי על המשכנתה, ישלם את שעליו לשלם, ולא יקרוס מהעומס. הבנק מנסה לכוון לסכומים הכי גבוהים שתוכלו לעמוד בהם. אין לו שום רצון או צורך לגרום לכם לפספס תשלומים, לקרוס, ולא לקבל את כספו. הבנק לא מעוניין לקחת לכם את הדירה, התהליך הזה מקשה עליו, הוא מעדיף לאפשר לכם לעמוד בתשלומי המשכנתה שלכם. יחד עם זאת, כבר נתקלתי מספר פעמים במקרים שבהם הגדרת הבנק לקפיצה מעל הפופיק, והגדרתי האישית לקפיצה מעל הפופיק, שונות מאוד מאוד. היו לי זוג חברים שניסו להשלים את ההון העצמי המינימלי הנדרש מהם באמצעות הלוואה, וזה מבחינתי קו אדום שאסור לחצות אותו. גם הבנק לא אמור לאשר משכנתה בכזה מצב, אבל הבנק, משום מה, חרג מהנהלים ואישר להם את המשכנתה. המלצתי להם בתוקף לא להתקדם ולחכות עד שיהיה להם הון ראשוני מספק משל עצמם, גם אם הם יודעים שבעתיד הם אמורים להשלים די במהרה את ההון הראשוני הדרוש ולסגור את ההלוואה. וככה, תחילת המשכנתה התחילה למעשה כאשר לצד הלוואת המשכנתה, יש להם הלוואה נוספת, עבור ההון הראשוני. הכל היה אמור להצליח להם, בקושי, אבל להצליח, אבל אז הקבלן התעכב במסירת הדירה. מה שהכניס אותם לבעיה. אין דירה להכניס אליה סוחרים, והמשכנתה מתחילה לדפוק. במקביל, את ההלוואה להשלמת ההון הראשוני שלקחו, לקח להם המון זמן לסגור, הרבה מעל המצופה והמתוכנן. הסיפור מול הקבלן היה מאוד לא פשוט, הוא התעכב לו, בקטנה, הוא התעכב במסירת הדירות מעל לשנה וחצי. מאז חלפו עוד 4 שנים, ורק עכשיו, אחרי 4 שנים של צמצומים והידוק חגורות לא נעימים או נוחים בכלל, עם 3 ילדים, הם מצליחים להשתקם. תראו, אני אגיד את זה ברור לגמרי, חד וחלק, אם יש לכם מחשבות בנוגע לכך שיש סיכוי שאתם קצת מגזימים, אתם כנראה מגזימים. קחו משכנתה מאתגרת, אך נוחה, אל תקפצו מעל הפופיק. בנוסף, אם אתם נאלצים לקחת הלוואה נוספת יחד עם המשכנתה, או קצת אחרי שלקחתם את המשכנתה, שיקלו את צעדיכם מחדש. להתחיל משכנתה עם הלוואה נוספת בצד זה דגל אדום, גם אם אתם נאלצים לקחת הלוואה חדשה כשנה אחרי שלקחתם משכנתה חדשה, אם ההלוואה הזו קשורה למשכנתה החדשה בחייכם. חיי משכנתה לעומת החזר חדשי. אנשים רבים עושים טעות קלאסית, ומתעדפים החזר חודשי נוח לצד משכנתה ארוכה. חשוב להבין, ככל שתצליחו להקטין את חיי המשכנתה, כך תחזירו במצטבר פחות והריביות שתקבלו יהיו טובות יותר. אני מבין את זה שאתם רוצים נוחות, להרוויח 15,000 נטו בחודש ולהחזיר משכנתה של 3,000 שקל בחודש, כדי לאפשר לעצמכם המון מרווח לחופש ופינוקים, אבל האמת היא שאם אתם מרוויחים 15,000 נטו בחודש, הייתי ממליץ להגדיל את ההחזר החודשי לאזור ה-5,000 ש"ח, זה יחנוק קצת יותר. אבל במצטבר גם תשלמו פחות זמן וגם תשלמו הרבה פחות על המשכנתה שלכם. הבנק הוא לא ארגון צדקה. ככל שתבקשו את הכסף לזמן ארוך יותר ותעדיפו להחזיר פחות חודשית על פני חוב גדול, ככה הוא יגדיל לכם את הריביות, ותאלצו לשלם יותר עבור המשכנתה שלכם. כלל האצבע שצריך ללוות אתכם הוא שגובה ההחזר צריך להיות כשליש מסך ההכנסות נטו שלכם ושל בין חלקי בת הזוג. על ידי הצמדות, יחסית, לכלל האצבע, תוכלו להבטיח שהמשכנתה שלכם היא גם מאתגרת מספיק בשביל שהריביות שלכם יהיו סבירות, וגם תמזרו את הסיכון לכך שהמשכנתה תחנוק אתכם, לא תעמדו בתשלומים ותקרסו כלכלית כתוצאה ממנה. כלל האצבע הזה הוא מאוד כללי, ונתון לשינוי או תזוזות כמובן, בהתאם למשתנים נוספים. אם יש איזו קרן גדולה שעומדת להשתחרר לכם בזמן הקרוב או ירושה באופק הקרוב, כמובן שתוכלו לקחת משכנתה עם החזר חודשי מעט גבוה יותר, להשתמש בכסף העתידי הוודאי, אם הוא לא ודאי, היו זהירים, ועל ידי כך להקטין את הריביות אפילו יותר. שגר ושכח, אחת הטעויות הנפוצות ביותר. משכנתה היא לא שגר ושכח ל-20 שנה. לפני כמה שנים הריביות ירדו משמעותית, וכמעט להחצי מהמדינה היה שווה, מאוד, למחזר את המשכנתה שלהם. אם יש לכם משכנתה ותיקה ולא מחזרתם אותה בשנים האחרונות, אתם כנראה מפסידים כסף רב. מחזור הוא תהליך שישתלם לכם במידה והריביות הסטנדרטיות על משכנתאות ירדו מאז שלקחתם את המשכנתה. הריביות שלכם יהיו גבוהות ולא מעודכנות. במחזור משכנתה, תבקשו לפרוע את המשכנתה הנוכחית שלכם, ולקחת אותה מחדש לפי סטנדרט הריביות העדכני, ועל ידי כך למעשה לקחת את אותה משכנתה בריביות עדכניות וכדאיות יותר. אנשים שלוקחים משכנתה שוכחים מהאפשרות הזו, ולא בודקים האם יש כדאיות למחזור עבור המשכנתה שלהם שנים רבות, וזוהי טעות קלאסית. אני ממליץ לבדוק אחת לשנה אם מחזור משכנתה כדאי עבורכם ויחסוך לכם כסף. ואם אחת לשנה נשמע לכם מוגזם, בכל מקרה לא יותר מאחת לשלוש שנים, מקסימום. איך בודקים? מחפשים בגוגל מידע לגבי ריביות סטנדרטיות של משכנתאות בימינו, ובודקים מהן הריביות שאנחנו משלמים על המשכנתה שלנו מנגד. אם יש פער, גם אם לא פער עצום, סיכוי סביר שאפשר וכדאי למחזר את המשכנתה. מכאן, התחילו תהליך מול הבנק, רצוי בליווי של יועץ משכנתאות מקצועי אובייקטיבי חוץ-בנקאי, במידה ומדובר ביועץ אמין, מקצועי והגון, הוא גם יעדכן אתכם מראש אם אין כדאיות למחזור ועליכם להמשיך קדימה עם המשכנתה הנוכחית שלכם. היזהרו מחיקויים. במהלך הכתבה הזו, אמרתי לכם פעמים רבות להתייעץ, אם אין לכם תקציב או רצון ליועץ מקצועי בתשלום, לפחות עם חברים מביני עניין. אני חייב להסתייג מהאמירה הזו ולהיות ברור יותר לגביה. לא כל חבר שלקח משכנתה לפני שנה ומספר לכם על החוויה האישית שלו, יודע היטב על מה הוא מדבר. רוב האוכלוסייה לא ממש מבינה בתחום הזה, למרות שרבים עשויים להציג את עצמם כמומחי תוכן. וגם מישהו שלקח כבר יותר ממשכנתה אחת בעבר עדיין לא שקול ליועץ מקצועי מוסמך ורווי ניסיון. אם יש לכם מכרים, חברים או בני משפחה שמבינים באמת. חקרו לעומק את הנושא ומתמצאים בכל מומחי הריביות והתשלומים. כן, אפשר ורצוי לעזר בהם. חשוב מאוד להבדיל בין אנשים שמתיימרים להיות מומחים או מציגים את עצמם כמומחים, וכאלה שהם מומחים באמת ומבינים בזה. אם יש לכם ספק, פשוט קחו יועץ משכנתאות מומלץ בתשלום וזהו. התשלום עבורו יכול לחסוך לכם כסף רב במידה ומדובר ביועץ אמין, הגון ומקצועי. איך בוחרים יועץ? כדאי מאוד מישהו מומלץ בלבד, שקיבלתם עליו המלצה אישית מלקוח מרוצה שאתם מכירים וסומכים עליו, ואל תהססו לצפות בעוד המלצות, ולוודא שההמלצות הן אמינות ואמיתיות. אתם יכולים לבקש לדבר עם לקוח מהעבר, ולראות האם היועץ יסכים. קחו מישהו עם הרבה ניסיון ולקוחות, אם הוא מתחייב להצלחה וגובה שכר טרחה בשלמותו רק בסוף התהליך ללא דמי פתיחת תיק, או משהו בסגנון, עדיף. אישית ובאופן מפתיע, אני מעדיף חברות קטנות ביתיות עם מעט עובדים או ללא עובדים בכלל, כלומר, יועץ שעושה הכל לבדו, ומטיל ספק בחברות גדולות ממוסרדות עם מערך מחירות, מזכירה וכדומה, אני חושב שבחברות האלו יש דינמיקה של הוצאות שלא באה לטובת הלקוח בסופו של דבר, אבל זוהי רק דעתי האישית. רבים יגידו לכם שאם כבר ייעוץ משכנתה, אז רק בחברה גדולה ממושרדת בעלת שם ומוניטין.